שלום וברכה. אנחנו ממשיכים לימודים על תפילה, והיום אנחנו נדבר על תפילה פרטית, על ערך של תפילה את האדם הפרטי. ואולי נתחיל מסיפור יפני עתיק שאני בעצמי המצאתי אותו. הסיפור הוא כזה, שפעם אחת הייתה טיפת טל על עלה שצמח על הצוק שהיה מעל הים, מעל הים הגדול. וטיפה הזאת הסתכלה על הים ואמרה, וואו, כמה שהוא גדול, כמה שהוא יפה, וכל כך הרבה צבעים, וכזה גלים, וכזאת עוצמה. ואני הקטנה, אני חלשה, עוד מעט אזרח השמש, ואני התאדה, לא ישאר ממני כלום. אז עלה אמר לה, אז מה הבעיה? תתגלגלי עליי וטיפלי לתוך הים, ואז את בעצמך תהפכי לים. וכך עשתה טיפה, היא נפלה לים והפכה להיות ים. זהו, סוף הסיפור. למה הסיפור הזה יפני? כי בעם ישראל אין משל כזה. למרות שאנחנו, זה כל כך מתבקש להגיד שכל יהודי הוא כמו טיפה של ים, וכשאנחנו מצטרפים, אנחנו הופכים לכנסת ישראל, לכלל ישראל, עוצמה הגדולה הזאת של עם ישראל בכל הדורות. ומשום מה, לא בחזל, בכל אופן אני לא מכיר, שום דוגמה ושום משל כזה, שמשווים בין יהודי פרטי לטיפה של ים. אבל כן יש משל שמשווים אותנו לחול אשר על שפת הים. ומה ההבדל בין חול ובין ים ובין המים? זה שלחול כל גרגיר הוא בפני עצמו. ואין בעולם שתי גרגירים שהם זהים זה לזה. כולם שונים. וכשיש גרגיר בתוך הים הגדול הענק הזה של חול שיש בעולם, אף אחד לא מתבטל, אף אחד לא נעלם. נכון, אנחנו הופכים להיות למדבר ענק גדול שבגודל שלו יכול להיות כמו ים אולי יותר. אבל אף אחד לא נעלם, לא מתבטל. ואני חושב שזה עיקרון ביהדות, ביחס לכל יהודי באופן פרטי, באופן אישי. אנחנו בתורה מתייחסת שכל יהודי יש בו משהו מאוד מיוחד, מאוד עליון, שבנקודה מסוימת הוא יותר טוב מכל אדם שאי פעם חי בעולם הזה. כל אחד מאיתנו יש בו משהו יותר עליון ממה שהיה אצל אגרא, או אצל רמב״ם, או אצל רבי עקיבא, או רבי מאיר בעל הנס. לכל אחד יש משהו שלא היה להם. לא שאנחנו שונים מהם, שזה פשוט, ברור שאנחנו שונים כל אחד ממישהו אחר. לא, לא בפוטנציאל, באופן מעשי, יש אצל כל אחד משהו יותר עליון ונשגב ממה שיש אצל כל אחד שהיה אי פעם. זה אותה שאלה, כן, מה שיוסף שלו, לא, באישיות שלו. אישיות, לא בפוטנציאל, אלא מי שאתה, מה שאתה קורא לזה, כשאתה אומר אני, מה אתה מתכוון? כשאתה אומר יעקב, אני, אז בזה יש לך יתרון על כל אדם אחר שאי פעם חי בעולם הזה. זה קשה להאמין בזה, זה קשה לקבל את זה, כי אנחנו... כן, 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 אני מבין מה שאתה אומר, אנחנו עוד מעט נדבר על זה, באמת אני אסביר את הנקודה הזאת. אבל, אתם יודעים, אולי זה סתם, באופן טכני, אני אסביר את הדבר הזה קודם כל במובן הפשוט. אתם יודעים שלכולם יש טביעות אצבעות שונים מכל אחד, ואין שתיים שזה אותם הטביעות אצבעות בדיוק. יש עשרות מיליארדים, והיו אולי מאות מיליארדים טביעות אצבעות, שלכולם זה משהו שונה. אדם לא מקצוען, לא ידע לזהות בין שתי טביעות אצבעות. אבל מישהו שמכשירים, אנשים שמבינים את זה, מיד מזהים, יודעים, לא, זה כמו... אז אותו דבר גם קורה בעין שלנו. יש לנו יכולת להסתכל על העולם ייחודית במינה, שאין כמוה, אין כדוגמתה. אולי אני אצייר לכם את הציור הזה. כן, נא להכיר, זה עין. עין של אדם, שכשאור נכנס לתוך העין, הוא עובר את עדשה, שיש כאן, מאחורי האישון והחלק הזה, יש כאן עוד עדשה, עובר אותה, ואז הוא מוקרן, כל מה שיש בעין, מוקרן לרשתית של עין, שזה חלק הזה. אור מתפזר, וכך אנחנו קולטים את התמונה הזאת. ומכאן יש עצבים, שמעבירים את המידע מהעדשה, סליחה, מידע מהרשתית למוח. וכך המוח יודע משהו שהוא רואה ברגע הזה. כשאתם מסתכלים עליי, זה מה שקורה כעת. עניין הוא שרשתית הזאת שדיברנו עליה, היא בערך 72% מהעין. רשתית הזאת היא אינדיבידואלית, פרטית, אישית, אצל כל אדם, כמו טביעות אצבעות. אין שתיים שיש להם אותה רשתית. עד כדי כך שיש היום טכנולוגיות שהם במקום לבדוק טביעות אצבע, הם בודקים פשוט את רשתית של עין ויודעים מי אדם, כן? מי הוא. אי אפשר לגנוב זהות האדם בצורה כזאת. אז מה שקורה לפי זה, שאם תמונה בסופו של דבר מתקבלת על רשתית אינדיבידואלית, זה אומר שאין אדם בעולם שרואה את התמונה זהה למי מה שרואה אדם השני. לכולם יש מכנה משותף, כולם רואים שזה עט, שם טוש, צבע שחור, צבע לבן, וזה וכך וכך וכך, כן? כולם רואים את זה. אבל זה מכנה משותף. אבל כיוון שלכל אחד זה אינדיבידואלי, אז אומר שאין שתיים שרואים בדיוק אותה תמונה. אז מבחינה פיזיקלית, פיזיולוגית, אפשר להגיד, כל אחד הוא ייחודי במינו שהיה אי פעם בעולם הזה ויהיה אי פעם בעבר, בעתיד. לא היה כמוך ולא יהיה כמוך. דומים כן, כמוך לא. אז כמו שרשתית זה ככה, אז גם האישיות של האדם, גם יכולת השכלית, הקליטה של המוח שלו, היא גם בצורה כזאת, היא שונה, כל אחת מיוחד. אבל החידוש כאן, זה לא שכל אחד מיוחד, אנחנו מבינים את זה שכל אחד מיוחד, גם יודעים את זה גם ככה. החידוש הוא שהוא לא רק שונה מאחר, אלא הוא גם טוב יותר מאחר. מה טוב? למה זה נקרא טוב? כי כל אחד יש לו יתרון על אחר. אז היתרון הזה הוא יותר טוב. לא סתם שוני. שוני זה משהו שהוא אינדיפרנטי, הוא חסר משמעות. אתה קורא לזה ככה וזה ככה, דברים אז הם שונים, מה אכפת לי שיש שוני? לא, כאן העניין שיש יתרון, שביתרון הזה יש לך יתרון על כל אחת, ולא רק כל אחת, כמו שאמרתי קודם, אגרא ורבינו בחיי או מהר"ל או רמב"ם, אלא גם אם ניקח את כולם ביחד ואתה לבד, יש בך יתרון מעל כולם ביחד שאי פעם חיו בעולם הזה. ככה אומר על זה רב קוק. הוא נמצא, הדבר הזה אצלכם במקור מספר אחד, ואנחנו, ואם יש שאלות אני אשמח לענות עליהן אחרי שנקרא. בסדר? בואו נקרא את המקור הראשון. אומר על זה הרב קוק ככה. יש באישיות הפרטית של כל יחיד עניין איכותי יותר נשגב ונעלה ממה שיש בכלל כולו על ידי ערך הקיבוץ שלו. מה זה ערך הקיבוץ? זאת אומרת, לא רק אחת, כל אחת בפני עצמם, אלא גם אם אנחנו נאסוף את כולם יחד. בך יש משהו שיותר עליון, יותר נשגב, יותר איכותי מאשר כולם יחד, שאי פעם חיו. והצד העליון הזה, האישי, הוא המאיר ומחיה את הכלל כולו. ולפי רוממות הערך של האישיות, יוסי, כן? שמת לב, לא פוטנציאל ולא נשמה. לפי רוממות הערך של האישיות, ולפי ריבועים של האישיים גדולי ערך, הכלל מתעלה מאוד מאוד בערכו הכללי, והעלייה הכללית היא שיהיה לגמרי מתאים את גודל האישי היותר שלם. כן, בבקשה. כן. כן, כן, גם ב-DNA אין שתיים זיהים. כן, כן, אני מבין, אני רק, כמה שידוע לי, אין שתי DNA זיהים, ומאב לבן זה עובר חלק, הרי גם יש בו אמא, אז איך יכול להיות מאב? הוא לא יכול להיות קופי של אב, זה לא שיבוט. נו, אז לא שיבוט. סימן שהוא קיבל שניהם, נכון? טוב, אבל אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, כי זה... אבל חבל לי שאנחנו... טוב, בסדר. בסדר גם. זה העיקרון. עכשיו, אפשר היה להגיד, טוב, בסדר, ברור שיש בי משהו יותר מאגרא. מסתם, אני רץ יותר מהר מאשר אגרא רץ בסוף חייו. אני עכשיו ירוץ יותר מהר ממנו, כנראה. אם כי אומרים שהוא היה מאוד חזק. לא, לא רק בזה שאני יותר גבוה או יותר חזק או יש בי משהו שהוא שונה מאחר. לא. הרב אומר, זה לא רק רעיון של רב, זה כל התורה בעצם משדרת את זה, שזה גם בתורה. יש בי משהו יותר עליון וקליטה יותר נשגבה, יותר עמוקה מאשר אגרא או רמב״ם או כל אחר, בנקודה מסוימת איך שאני קולט את זה. כי הרשתית שלי, גם מבחינה תורנית, רוחנית, היא שונה מרשתית של כולם. אז יכול להיות שרמב״ם רואה הרבה יותר צבעים, יכול להיות שרשתית שלי פגומה, יכול להיות שמשהו, הוא רואה את אותם הצבעים, גם אינפרדום וגם אולטרה סגול, ואני לא רואה את זה ברשתית הקטנה שלי. ודאי יכול להיות. אבל לא כמוני. הוא יותר ממני, בהרבה דברים אחרים, אבל לא כמוני. וכמו שלתפוז יש יתרון על הגס, ולבננה יש יתרון על תפוח, ולכל אחת יש משהו שהוא שונה ואחר, למרות שאני יותר נוטה לאכול קרמבולה נגיד, אז, אבל אני יודע שלפרי הזה יש יתרון על כל הפירות ביחד. אז לא. זה מה שאני מנסה להסביר לכם. ההבדל בין שוני ויתרון הוא בכך שהשוני הוא לא שוני מהותי. אם אני אגיד עכשיו, אתם כולם שונים, במה? בזה שלכולם יש בגד אחר. אתם שונים בבגדים שלכם. אז זה לא שוני מהותי, זה שוני טכני. אבל אם אני אמצא שוני כזה שהוא עושה אותך יותר טוב מאחרים, מה זאת אומרת? שכולם היו מעדיפים שיהיה להם מה שיש לך ולנו לא. אז כבר זה לא שוני, אלא יתרון. כן, שוני מוסיף, בדיוק. תבינים? אז הרב קוק מדבר פה על יתרון. תשימו לב, בוא נקרא את זה שוב. מקום אחד. יש באישיות הפרטית של כל יחיד עניין איכותי יותר נשגב ונעלה. לא שונה. ואותו דבר גם בלימוד תורה. ואותו דבר גם בתפילה. בכל עבודת השם. המיוחדות של יהודי פרטי היא ייחודיות עולמית. חייבים אותך, לא היה כמוך ולא יהיה כמוך בלימוד תורה, אף אחד. אומר הרב במקור 1 א', אותו עיקרון, אומר ככה, כל הלומד תורה הוא מוציא מן הכוח אל הפועל את מציאות החוכמתה מצד נפשו. מציאות חוכמתה של מי? של התורה, נכון? מבינים? מצד נפשו. ובוודאי אינו דומה האור המתחדש מצד חיבור התורה לנפש זו, לאור הנולד מהתחברותה לנפש אחרת. גם אם נפש אחרת אצלה רשתית היא כפולה ומכופלת, אבל היא לא כמו שלך, ולך יש ייחודיות. שונה במהות, זאת אומרת, עם יתרון. ואם כן, הוא, אדם הזה, מגדיל תורה ממש בלימודו. כשאתה קורא, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אין אף אחד בעולם שיכול לקרוא את זה ככה. כמו שאין אף אחד בעולם שרואה את העת הזאתוש הזה בצורה כזאת, כמו שאתה רואה. אז נכון, הוא רואה יותר טוב אולי, ואולי אומרים שיש ציירים שהם יודעים להבחין בסביבות 170 גוונים של שחור. לא אפור, אלא שחור. אני לא יודע להבחין, כן? אבל איך שאני רואה את זה, אין אף אחד. ואיך שאני... כשאני אומר, משה קיבל תורה מסיני מעשרה ליהושע וישוע לזקנים, אף אחד לא קולט את זה כמוני. וכשאני ולומד וקולט, אומר על זה הרב, ואם כן, הוא, אדם הזה, מגדיל תורה ממש בלימודו. וכיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה שיגדיל תורה, הדרך הישר הוא שילמד אדם מצד אהבתו אל האור הגדול שרוצה שהשם יתברך בגילוי מציאותו שיתגלה יותר ויותר. זאת אומרת, כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו מבינים שיש עלינו כאילו אחריות כל כך גדולה, שאיך שאתה עכשיו מגמגם ועושה את זה בצורה אילגית ומתברבר בשטח ולא מבין את הסוגיה בכלל, זה דבר שעל ידי הלימוד הזה, הקטן הזה, אם אתה מכוון שאתה יודע שדרכך עכשיו מופיע אור השם בעולם בתורה באופן מיוחד, יש לזה ערך עצום. עכשיו בא המשפט הבא שהוא חידוש עוד יותר גדול, פתאום הוא עכשיו יקפיץ אותנו מדרגה עוד יותר עליונה. ומכל שכן לחדש בתורה, שהוא ודאי הגדלת התורה ממש באור כפול. מה זה אומר? שכל מה שהרב דיבר קודם, זה בכלל לא מתייחס לחידושים בתורה. זה לא משהו שאתה פתאום גילית איזשהו דבר שהגרא לא שם לב. והבנת שם איזושהי הלכה שמישהו אחר לא הגיע לזה. פי כמה וכמה, זה אור כפול, זה הרבה יותר גדול. אז על מה הוא דיבר קודם? בלי שום חידוש, סתם ישבת. אתם יודעים? תורה ציווה לנו משה מורשת יעקב, קהילות יעקב. זהו, אמרת את זה, לימדת כך את התינוק שלך, את הילד שלך, תורה ציווה לנו משה, זה גדלת את האור השם ככה שלא היה כמוך. כן. נכון, נכון. זה באמת, יש בזה סכנה שאדם יכול לחשוב שהוא בעצמו, הוא מקור לידיעה שלו, אבל אז זה לא נקרא שהוא לומד תורה. לימוד תורה במהות זה כשאנחנו לומדים, מבינים שכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש נאמר למשה מסיני, ואנחנו עכשיו מגדילים הופעה שבאה ממשה. אבל אם אני עכשיו אומר דברים מצידי, מדעתי, חידושים שלי, אז אני כותב את התורה שלי, יש תורת משה, אז עכשיו יהיה תורת ראובן, אולי מישהו ירצה ללכת לחיות בתורת ראובן. אני לא מציע. זה לא נקרא ללמוד תורה, אם הוא ממציא את התורה משל עצמו. אבל מה ההבדל? איך אנחנו יודעים הוא ממציא או לא ממציא? ההבדל הוא פשוט. האם יש לזה מקור או לא? מה שאתה אמרת, אתה אומר, כך וכך וככה. יש מקור? לא. לא, אז זה לא תורת משה.
יש מקור, זה לא אני חידשתי.
זהו, אני חידשתי איך אני קולט את זה, או איך אני מפרש מה שיש לזה מקור. זה חידוש של התורה. אבל יש, נגיד, מישהו שם אמר, למה אנחנו הולכים תלית עם פסים? בגלל שלפרו במצרים היו פסים. יש שם, אתם ראיתם את תותנחמון, מצאו את הפסלים זהב, תותנחמון, אז ראיתם שאצלו פה הוא כזה פסים, נכון? אז לכן אנחנו הולכים בתור עם תלית עם פסים. נשמע לכם סביר? הגיוני? לא. אבל זה ככה אני חושב. זה תורה? זה לימוד תורה? לא, זה לא לימוד תורה. זה דעתי. זה טעם הפילוסופי שלי, אנתרופולוגי שלי, אומנותי שלי. לא תורה. תורה זה כשאני מעביר לכם משהו שנאמר ממשה ליהושע, יהושע לזקנים, זקנים לנביאים, נביאים לאנשי כנסת הגדולה, וככה הם העבירו מראשונים ואחרונים, ואחרונים העבירו את זה לאגרא, אגרא לימד את זה את רב חיים מוולוז'ן, רב חיים מוולוז'ן לימד את רב קוק, רב קוק לימד את זה רב צביודה, רב צביודה לימד את רב בגון, ואני לומד את זה מהם, מהרבנים האלה, שהם למדו מרב צביודה, ואני מעביר את זה לכם עכשיו פה, בכיתה. זה נקרא לימוד תורה. ואיך שאני קולט את זה, שונה ממה שהם קלטו. שונה בגוון. כמו שכולנו רואים את. אבל אם מישהו יבוא להגיד עכשיו שזה כוס מים אצלי ביד, אז זה לא ראייה. זה המצאה, פנטזיות, אבל לא תורה. תורה היא רק על פי מקור. כן? כן, האם זה מסתדר עם המקור שהוא מביא אותו? מקור. אם זה, איך אתם יודעים מה שאתם למדתם ברשי, בגמרא נגיד? מביאים בגמרא. אתם מבינים שאתם צדקתם ובאמת הבנתם את רשי נכון. מה האינדיקציה? אם זה מסתדר עם המילים של רשי. כמו פאזל כזה. אם מה שהסברת זה מתאים למילים הכתובות, לא רעיונות הגדולים שלך, מילים הכתובות, סימן שאתה הבנת לדעתו של רשי, הבנת אותו נכון. וכמובן, צריך להקטין גם רוח הדברים, משך התקופות וכו'. עוד מקור אחת לסיום. אומר רב צדוק מלובלין, מקור אחת ב'. אבל באמת, כל אחת מישראל הוא מוגדל בדבר אחד, על כל ישראל. ובדבר זה הוא בחינת מלך על כל ישראל. וכל אחת יש לו דבר אחד שבזה הוא נכתר בכתר על כל ישראל. כל אחד מכם היה יכול להיות פה מלך ישראל. כן, כן, זה נכון. זה בחינת המשיח או בחינת מלך שנמצאת בכל עם ישראל. והדבר הזה הוא כל כך מיוחד לעם ישראל, כי אין עוד שום צורה, שום תרבות או שום מערכת כלשהי בעולם שהיא חושבת, פועלת ומדברת על דברים האלה, חוץ מיהדות. אין בשום ציוויליזציה אנושית גישה ליחיד כמו שיש בעם ישראל. אבל זה, כל מה שדיברנו עד עכשיו, זה רק קצה הקרחון. בשיעור הבא, בעזרת השם, אני אראה לכם את הקרחון. נעצור כאן.